עליו בקצרה בגלל ההפסקה הארוכה שנכפתה עלינו. והחלק הראשון הרב מסביר את ההבדל בין אופי הלימוד של לימוד האגדה וההבדל בינו לבין לימוד ההלכה. וההבדל הוא גם באופי הלימוד וגם במצב הנפש של הלומד. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו. מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. וזה החלק הראשון של המשפט שבו הרב מדבר על ההבדל באופי הלימוד במהלך המחשבה, שבעוד שבלימוד אמונה ובלימוד אגדה, אז מהלך המחשבה הולך ומתרחב, אנחנו הולכים ומתרוממים לעסוק במושגים שהם כוללים מאוד, מקיפים מאוד, יסודיים מאוד. ולעומתם בלימוד ההלכה אנחנו משתמשים יותר בכוח הניתוחי הנתחני שעסוק לברר בדיוק את המושג ואת ההשלכות המעשיות המדוקדקות שלו. ואופי הלימוד השונה הוא גם משליך על מצב הנפש. תודה רבה מאוד, זה החלק השני. ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו, כבר הרגיל אצלנו, מאז נחתם התלמוד, הוא בטבעו כמצב הנפש שהוא מצב חקרני דקדקני, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. ובזה יש קצת להרחיב על ההבדל במצבי הנפש השונים. הבאנו לזה כמה מקורות, לא יודע אם הספקנו ללמוד אותם, באורות הקודש א' עמוד למד ו', הרב מסביר על התוכן המחלק, יש לכם את זה אולי? אולי לא צילמנו את זה אפילו. עמדנו התוכן המחלק את הנגלה מהנסתר. כן, בדיוק. איפה זה? תראה לי רגע. זה, יש עוד דבר. חוץ ממה שאתה מראה, יש עוד פסקה. טוב, אולי באמת פעם אחרת נלמד על זה, ויש גם עניין. שבת, אנחנו למדנו פסקאות ששייכות לחלק הראשון. ההבדל בין המחשבות השונות. אבל אני רציתי להביא קצת מקורות על מצב הנפש הדרוש לעומק שלך. מכל מקום צריך לדעת שעל זה נאמר שהיוצא מתלמוד לתלמוד אין לו שלום. כי באמת, כשאדם ניגש עם אותו סוג של לימוד ואותו מצב נפשי שבו הוא מוכן ללימוד הסוגיה, כשאנחנו לומדים סוגיה בעיון, אנחנו משקיעים את עמל לימודנו לברר בדיוק את המושגים לאמיתתם באופן הדייקני ביותר שבהם. והנפקמין ההלכתית היא הרי ביטוי של אידיאל מאוד גדול, וכשהאידיאל הזה מופיע למעשה, הוא מופיע באופן מסוים, מדויק. הזכרנו כבר, זה בדרך כלל אנחנו מזכירים את דברי הרב, שככל שאדם מבין שההלכה והסוגיה היא ביטוי של מחשבה יותר עליונה, כך הוא מבין שכשזה יורד למעשה, זה מופיע באופן יותר מדוקדק. אז כשאדם ניגש עם האופי הזה, שהוא רוצה לברר בדיוק מה המושג לאמיתתו, מהו הדין המצוין, המדויק, הספציפי הזה, במה בדיוק תוספות ורש"י חולקים. כשאדם מגיע עם האופי הזה ללימוד אמונה, אז הוא ניגש בציפייה, ולכאורה הציפייה הזו אמיתית, להבין את הדברים כמו שהוא מבין בהלכה. ואז הוא ניגש בתוך שותף פעיל ללימוד הפסקה ברב, או לעיון הלימודי האמוני, וזה לא תמיד נכון, כיוון שהרב מסביר לנו שבלימוד אמונה צריך להיות אדם עסוק לקבל הרבה יותר מאשר עסוק באופן פעיל ליצור את הדברים. לכן הרב מדבר על ההיגיון השמעי, כן? הרב מדבר על היכולת לשמוע, להקשיב, תוך כדי לימוד האמונה, באופן שהמושגים יספגו באדם וירוממו את מחשבותיו, וילך אדם ויעשה אצילי יותר ועדין יותר ומרומם יותר. ויש עוד צד שמבדיל, שעליו באמת הייתי רוצה פעם להרחיב, אולי בשבת שאני אהיה פה נלמד כמה פסקאות על זה. אתם מכירים שבדרך כלל מדברים על לימודים עמוקים. מה זה עמוק? מה זה עמוק? אתם אומרים, הוא אדם עמוק, אז אני רוצה ללמוד בעומק. אז לפעמים חושבים שלימוד בעומק, הכוונה שהתוכן יהיה, ישתמש במילים כאלה שמדברות על דברים יותר פנימיים, זאת אומרת, ישתמש במילים קבליות, תפארת, עריך אנפין, לא יודע בדיוק, זה מושג יותר עמוק. אבל הרב מסביר שלימוד עמוק זה לימוד שכישרונות יותר עמוקים של האדם שותפים בלימוד. כי יש לימוד שנעשה רק בשכל. יש לימוד שכישרונות יותר פנימיים באדם, אפשר לקרוא להם כישרונות רגשיים עמוקים, שותפים בלימוד. כלומר, זה שייך למה שדיברנו עכשיו. שנכון שבחזית, גם בלימוד האמונה עומד השכל. אבל בפנימיות, כשאדם לומד אמונה, אז הכישרונות היותר פנימיים, מקשיבים, רגשים שלו מאוד שותפים בלימוד. לכן הוא יודע בשכל שלו להגיע עד מקום מסוים, ולשתשאר להשאיר לכוח המקשיב. אז הרב מדבר על זה, שבלימוד אמונה, הכישרונות היותר פנימיים של האדם, יותר נפשיים שלו, יותר רגשיים שלו, שותפים בצורה יותר פעילה בלימוד. זה שייך למהלך הנפשי הזה. לכן, כל עוד אדם לומד אמונה בצורה שהיא דומה ללימוד הגמרא שלו, אז הוא יכול ללמוד גמרא אחרי זה חצי שעה אמונה. רק שאדם משקיע בלימוד אמונה, אז הרבה פעמים הוא צריך לפנות לזה זמן. צריך לפנות לזה לפעמים הוא לא יכול לצאת מתלמוד לתלמוד באופן מהיר, הוא צריך להשקיע בזה זמן שתהיה לו פניות נפשית כדי להגיע עם מצב נפש אחר. לכן נפלגו האגדה וההלכה, הנגלה והנסתר בהבדלה מקורתית. כבר ההבדל ביניהם זה לא הבדל מקרי, זה הבדל מקורי, זה מקורות אחרים. זה נובע ממקור אחר כביכול, וזה אדם סופג את זה בצורה אחרת. אמנם החלוקה הזו בין אגדה להלכה היא חלוקה אמיתית, גם באופי הלימוד, גם במצב הנפש של הלומד, אבל הרי שניהם גילויים של אותה תורה. כמו שיש במערשה, תסתכלו בהקדמה של המערשה, הרי המערשה כותב חיבור אחד ומחלק אותו לחידושי הלכות וחידושי אגדות, כן? אצלנו זה בשס ובמסודר אחד ביחד עם השני, כן, פחות או יותר רק מובדל ב, איך אומרים את זה? באותיות שונות. אבל האמת היא שהמערש"א כותב בהקדמה לחידושי אגדות של החיבור שלו, שההבדלה ביניהם היא הבדלה, בשבילנו אנחנו צריכים את ההבדלה הזאת. כי בש"ס אנחנו יודעים שהכל נעשה באופן אחד. והש"ס שלנו זה הרי הכל מזיגה אחת של לימוד הלכה ולימוד אגדה. מאיפה אנחנו יודעים את ההלכות? הכל נסמך על השס, וגם לימוד האגדה הכל נשאר למדרשי חז"ל שבשס. אז ההבדלה הזאת היא הבדלה לדידינו. האמת היא ששניהם זה ביטויים של תורה אחת עליונה. לכן, מקור יותר פנימי זו השאיפה הפנימית. אמנם הונחה השאיפה הפנימית במעמקי הנשמה, לשלב את ההלכה והאגדה יחד, באופן ששניהם יהיו ביטוי של מציאות אחת עליונה. עשו ניסיון זה מפלפלים בפלפולים שונים. הרב כנראה מתכוון פה להרבה חיבורים שניסו ללמוד את האגדות בצורה של פלפול הלכתי. כן, יש כל מיני חיבורים כאלה שניסו ללמוד את האגדות, אבל לפלפל בהם באופן של פלפול הלכתי. אבל הפלפולים הללו, אומר הרב, במקום לגדל את הרעיון, צמצמו אותו. כן? צמצמו אותו. אז כל מיני שאלות כאלה, גם היום אפשר לראות אותם, כל מיני שאלות כאלה, אדם, איפה הוא מוצא את המרחב הכישרוני שלו? בפלפול ההלכתי. אז הוא לוקח את המדרש, האגדי מדרש חזאי, מתחיל לבפל רגע זה, והוא מסתדר עם שיטת התוספות, בונה כל מיני פלפולים.
אדם התוספת,
זה שמוכל סתם עשו כאלה מגדות, ספרות, במסכתות,
כתוב
ככה, רבי עקיבא,
שכתוב פה שהוא
מוצא לו
מעלה, ואז הוא אומר,
יכול להיות
כתוב שם
שהוא... זה לא פלפול הלכתי, זה שאלה אמיתית בסתם בתכנים. כתוב פה שהוא צלם מעלה, וכתוב כאן מי ייתן לנשכנו כחמור. מה אתה עושה? זה תלוי באיזה שלב זה. זה לא פלפול. פלפול שאני מדבר עליו, זה שלוקחים... רעיון חזלי, כן? ומנסים לבדוק אותו, ללמוד אותו בסדר של פלפול הלכתי. אז זה כאילו שילוב של ההלכה והאגדה, כי התוכן זה תוכן אגדי, וסגנון הלימוד זה סגנון פלפולי. אבל על זה אומר הרב, אני אתן לך מיד, עשו ניסיון זה מפלפלים בפלפולים שונים. שאנו רואים בהם רוח קדוש של ניסיון יצירה, משוקה מטל החיים של חפץ האחדות והשלום הגבור בין העלמין דתגניה ובין העלמין דתגניה, תכף נדבר על זה. אמנם לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרי, כי אם בצורה קטנותית ובוסרית. החיבורים הללו זה חיבורים שהם ביטוי של שאיפה רוממה. Okay? ביטוי של שאיפה רוממה. אבל בפועל זה יקטין את הרעיון של הגדות. במקום להתרומם על הרעיונות העליונים, במקום זה... כן, זה נעשה, שייכים לרענות קטנים. מה? כן, בכל מקרה זה אותיות, אותיות מחכימות, כמו שלמדנו מרבותינו. כדאי לך. אז אנחנו רואים ככה. אז בוא נראה, הרב אומר על הניסיונות הללו, שמצד אחד הם ביטוי של שאיפה רוממה. אנו רואים בהם רוח קדוש של ניסיון יצירה. והרוח הקדוש הזה הוא מקורו עליון מאוד, הוא משוקה מטל החיים של חפץ האחדות והשלום הגמור. אומרים, יש פה שני ביטויים, העלמין דתגליין והעלמין דגניזין יכולים להיות בשלום, כלומר משלימים אחד את השני, ויכול להיות ביטוי של אחדות. השלום הוא כלי שדרכו האחדות מתגלה. בעולמנו הרגיל, ההלכה והאגדה, אין ביניהם שלום, לא רק אין ביניהם אחדות. הרב מדבר פה על מצבים שבו בעלי הנגלה צוררים את הנסתר. ובעלי הנסתר, הם לא לומדים את הנגלה כמו שהוא. זה לא נוצר שלום אפילו. שני שלבים שצריך לבנות. אחד, את הכלי, שזה יהיה שלום, משלים אחד את השני. אנשים שם אנשי אשכולות, גדולים מאוד בתורה, בהבנות של ש"ס, ועמוקים מאוד באמונה. תדעו לכם שזה לא פשוט. זה לא פשוט להיות אנשי אשכולות כאלה. אנחנו מכירים גם ברבותינו אנשים, שעיקר עניינם זה עולם האמונה, משקיעים בזה השקעה אין קץ, מוסרים בזה את הנפש, ודאי גם לומדים גמרא והלכה, וזה לא עיקר עיסוקה. ויש אנשים שעיקר עיסוקה זה לימוד, השס, בהבנה, בסברות, באומן, גם יודעים מאוד. אבל להיות אחד כזה שהוא גם אדיר בשס, וגם עמוק עמוק באמונה. אין הרבה כאלה. אתם מכירים כאלה? אז תדעו שזה בכלל לא פשוט. בגלל המצב, אפשר להיות. מה, גם אני, גם לומד ש"ס, גם לומד אמונה. בסדר. אפשר לעשות הרבה דברים, גם תורה, גם עבודה. אבל השאלה אם אתה... האם אתה העניין של זה המקף, או העניין של זה להיות בגדלות. אז אני... מבין לפי דברי הרב פה וגם לפי דברי הרב באורות הקודש שגדלות עצומה של תורה והלכה והבנה זה מסכים שמצריך השקעה עם קץ. אנשים שיודעים באמת את השס ישר והפוך ובבלי וירושלמי בעיון לימדים צריכים להשקיע בזה, אין קץ. ואמונה זה לא, זה צריך השקעה עצומה של הבנה והתרחבות בצורה של הקשבה ולימוד, של שעות על גבי שעות. זה דבר מאוד מאוד עליון ומצליח השקעה אדירה. עכשיו, זה לא רק הזמן שצריך להשקיע גם בזה וגם בזה. זה מהלך נפשי כזה שצריך להיות עשו גם בזה וגם בזה. עכשיו, אנחנו מדברים על אנשים שהם אנשי שקולות, שמצליחים לתפוס במבטם גם עומק אדיר של הלכה ושס והבנה, ועומק אדיר של אמונה. זה לא פשוט בכלל. זה אנשי שקולות כאלה, מעטים יש. מעטים יש. יש כאלה שיש להם כישרון מאוד מאוד גדול באמונה, וגם יודעים לפלפל בגמרא. כישרון מאוד גדול בגמרא, וגם יודעים ללמוד עיניה. אבל אנשים שהם בעלי מחשבה אצילית רחבה אמונית, וגבורה הלכותית גדולה, לא יודע, רב קוק ומעלה. לא יודע, זה דברים מאוד גדולים. אז, אבל סוף סוף באומה יש שאיפה לאחד בין העולמות הללו. והשאיפה הפנימית הנשמתית הזאת, היא מולידה את הניסיונות הללו. הניסיונות הללו בהתחלה מופיעים בצורה של קטנות, של בוסריות. למה? כי כשלומדים אגדה באופן כזה, אז הפלפול ההלכתי, הוא לא מפגיש אותנו עם עומק הרעיון. אדרבה, הוא מכסה עליו, הוא מצמצם אותו. Okay? אבל האמת היא, שאם הניסיונות הללו ילכו ויפתחו, אם יהיו הבאה של השאיפה הגדולה הזאת. אבל תכלית הנטייה הנפשית הזו היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו הנראים כנפרדים. מצוין. כל מה, מתי הניסיונות הללו יביאו באמת לידי הצירוף והחיבור הגמור? מערב, זה עוד חידוש, זה החידוש בעצם שאנחנו מדברים עליו פה, החידוש של תורתו של משיח, אורו של משיח. כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב. מה זה אורו של משיח? מכיוון שהמציאות המשיחית היא שופכת אור על העולם. היא מבררת עוד נקודת מבט בהירה ומעניקה משמעות חדשה על המציאות. המושג הזה אורו של משיח שלקוח מן המדרש, אתם מכירים אותו. שיהודה יורד מאת אחיו, ויוסף נמצא במצרים, וראובן בשקו ותניתו, ויעקב מתאבן, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא עוסק בורא אורו של משיח. עכשיו, המושג הזה של משיח זה מושג שלאורך המדרשים, וגם בשימוש אצל הרב, מופיע שמו של משיח, רוחו של משיח, אורו של משיח. הרבה פעמים כשהרב משתמש בביטוי אורו של משיח, וצריך לצאת חבורי על זה. מה זה אורו של משיח? זה מאמר של הרב צוקרמן. ספר שנקרא האחדות הכוללת, יש מאמר שנקרא אורו של משיח. כל מקום, המושג הזה אורו של משיח בדברי הרב מתייחד הרבה פעמים לתורה המיוחדת שתתברר בעולם בזמן המשיח. כי זה כמו שאנחנו נמצאים היום ולומדים להתבונן על העולם בנקודת מבט מסוימת. הנקודה הזאת היא נקראת חשוכה ביחס לאור שיופיע כשהמשיח ילך ויתגלה במציאות. או שכבר אנחנו היום מתבוננים בצורה מוארת יותר ממה שהתבוננו פעם על המציאות. זה כמו שאדם פוגש את המציאות בחושך, יש לו איזשהו מושג על המציאות, כי הוא מתחיל לבנות יחס למציאות דרך חוש המשוש. ואז פתאום נדלק האור. נדלק האור, אז נשפך האור, אז יש לו מושג חדש, הוא תופס מצורות הכללית, הוא רואה את הפופורציה, את היחסי, איפה כל חפץ בחדר מתמקם ביחס לחפצים אחרים. אז זה השגה אחרת, נכון? זה לא עוד השגה, זה לא שמששתי ורק פגשתי את הכל, אומרים לי גם בכל זה שמיים, זה לא עוד מידע, זה מציאות אחרת. כן, חביבי.
אפשר גם להגיד שכשנדלק האור אחרי שהחושך הרבה זמן, ברגע הראשון זה מסביר.
מדי, נכון? זה גם שייך לדבר הזה. שהרבה פעמים האורה הגדולה לפעמים דוחה אורות קטנים, ורק אחר כך צריך להסתגל לראות איך כל המידע שפגשנו אותו עד עכשיו, מסוגל משתמש באור כדי לפתח אותו. אבל אני רק אומר שהמושג אורו של משיח פה בדברי הרב, שנזכר הרבה פעמים בספר אורות, הרבה פעמים הוא שימוש של ההתבוננות החדשה, ההבנה החדשה, במציאות, בתורה, על עצמנו, שמתברר עם מופעתו של משיח. ואנחנו עוסקים עכשיו ברצף של פסקאות שבהם הרב מלמד את החידוש שיהיה בתורה, בתחיית הקודש, שילכו ויתפתחו מצעדי הגאולה. לכן אומר הרב, הסוגיה הזו שתמיד הייתה סוגיה מאוד חשובה בעם ישראל, איך התכונות הללו של לימוד האמונה, שהתייחדו בהם גדולים ועצומים, אבל באופק הזה של מהלך מחשבה מתרחב, אידיאלי, עליון, פנימי, רזי, מקשיב, עם המהלך של הלימוד ההלכתי, הדקדקתי, הדקדקני, הנתחני, הלמעשה, בעל הגבורה ההלכותית, כמו שדיברנו בפעמים שעברו, איך שתי העולמות הללו הם מתאחדים להיות שניהם ביטויים של תורה אחת עליונה. הבירור הזה הולך ומתברר עם הופעת אורו של משיח. כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב, ושורשי הנשמות מתבשמים, כי הרב מדבר שהנשמות בזמן אורו של משיח, בדורו של משיח, הנשמות בשורשן מתעלות, כמו שאנחנו תמיד יודעים בדברי הרב, כמו באיגרת של ל"ב ועוד, שאף על פי שכלפי חוץ יש ירידת הדורות. יכול להיות שמבחינת הבחירה הדורות נמצאים במצב שפל, אבל שורשי הנשמות הן עליונות יותר, נפקא מינה. שהיכולת לפגוש דברים עמוקים, הסגולה לפגוש דברים עמוקים, היא אדירה יותר והמונית יותר ממה שהיה בדורות קדומים. כלומר, היכולת של אדם להיות עמוק, זה לא דבר שתלוי בבחירה, זה דבר שמונח ביסוד היצירה. יכול להיות אדם שהוא לא עמוק, מה קורה? הוא לא עמוק. הוא לא מסוגל לנתח דברים, הוא לא מסוגל להרכיב ציורים, הוא לא מסוגל לשתף את הצד הרגשי שלו בצד השכלי שלו ולפגוש דברים יותר מוקשבים, יותר עמוקים. יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. רב אומר, באופן כללי זה לא מתחיל מן הבחירה, זה מתחיל מן הכישרון. והכישרון זה דבר שמונח ביסוד היצירה. ובזמן אורו של משיח שורשי הנשמות מתעלים. היום יש יכולת להיקף גדול יותר של נשמות, איך אומרים? להתעמל בתורה, להיות עמלים בתורה, כן? להיות עמלים בתורה, אבל להיות עמלים בתורה בעיון, ולתפור סוגיות בצורה מורכבת ועמוקה, וגם באמונה. זה לא מתחיל מן הבחירה. מה אנשים יעשו מזה? לפעמים כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. אפילו מעבר באנשים שנשורש נשמדם עליון יותר, בבחירה הם מסובכים יותר. לא יודע בדיוק. זה, אבל זה מדרגה אחרת של הדור. זה כמו שהאמונה היום הסברה יותר עמוקה, והחינוך יותר עמוק, וזוגיות רוצים לבנות אותה בצורה יותר עמוקה. לא שהם מצליחים, לא צריכים. יכול להיות שהיום זוגיות הרבה יותר קשה לבנות אותם. זה לא שני, אני אומר, בצד הבחירה יכול להיות שיש עוד המון יצרים ותאוות ואינטרנט וכל מיני דברים כאלה. ודי זהב, כמו שזהב שירבט עליהם, וזה מסבך אותנו. אבל שורשי הנשמות בפנימיותם מתבשמים. וזה מתגלה ביסוד הכישרונות שמופיעים בדור הזה. הרצון להופיע בתים בדור הזה. איזה בית אתה רוצה, איזה חינוך ילדים, איזה תורה אתה רוצה להסביר, איזה הזדהות עם הערכים אתה רוצה למצוא בתוכך כדי להתמסר אליהם. זה דברים ששייכים לדורות הללו, ולא מכוח בחירתנו, בגלל שורשי הנשמות בהתבשמותם. אז כל מה שראש המשיח הולך ומתקרב ושורשי הנשמות מתבשמים, הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבללת יותר. כלומר, דברים שעד היום היו רזיים, פנימיים, הולכים ונעשים גלויים יותר. הרבה הסברות באמונה הם על פי רזי תורה. ולפי גילוי זה, הולכים העניינים הגלויים, כלומר, ענייני ההלכה, וההתבוננות שלנו הפשוטה למצוות הגלויה, הולכים ומתעצלים יותר, כלומר נעשים אציליים יותר, קרובים אל האצילות. למשל, דברים שהרב כותב, אפשר לתלות בזה את כל ההסברות בעיון, העיון התלמודי. אנחנו לומדים עיון גמרא, ואנחנו לומדים לא כמו שלמדו פעם, אנחנו לומדים את הסברות הכלליות, את ההבנות הכלליות. הסברות שאנחנו מדברים הרבה פעמים לא מופיעות ברבי עקיבא איגר, או גם מופיעות ברבי עקיבא איגר, זה מתוך פלפול. כן? אבל שיעורים כאלה שאומרים, טוב, עכשיו אנחנו עוסקים, מה זה שטע? רב חיים כותב, רב שימן, רב אלחונון, זה דברים ששייכים לאחרונים של דורנו. למה זה לא כתוב ברשב"א? למה זה לא כתוב ברבי עקיבא איגר? כי סוג הלימוד היום, אפילו הלכותי, הוא נעשה קרוב יותר לעניינים אציליים. אז ההגדרות הכוללות יותר, המבטים הכוללים יותר, שהם לקוחים על הרי מעולם האמונה, כלומר מהסוג של האופי של לימוד האמונה, נעשים יותר שרים גם לעולם הגמרא. כל זה היום סוג לימוד, היום אדם יגיד. כל החלוקה הזו, אם צריך ללמוד ככה, לא נדבר. של רב חיים שאומר ככה וזה. כל החידושים הללו, שהכל מיוסד על דברי הראשונים, ועל הבנות ברמב״ם. אבל סוג הלימוד הזה, הוא לא מופיע או לפחות כדרך לימוד, מונחלת לנו מהדורות הקדומים. זה דבר שהתחדש. בדור שלנו. ושזה רבות שונות, כן. ולמה זה ככה? בגלל הכוח הפלפלני היה הרבה יותר גדול בדורות קדומים והיקף השס, אבל זה שייך להתעצלות הנשמות, שיש הדדיות בין העולמות. העולם הפנימי הרזי הולך ומתגלה יותר. והעולם ההלכותי הולך ונעשה מוסבר יותר, מוסבר בהסברות עמוקות יותר. אשר למה שאומר הרב פה, כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב, ושורשי הנשמות מתבשמים, הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת יותר. זה הסברות באמונה שהן על פי דברים יותר פנימיים. ולפי גילוי זה, למשל, אני זוכר, למשל, כתוב שכל מי שמסתכל באצבע קטנה של אישה על מנת ליהנות, לא ינקה מדינה של גיהנום. אז פעם, מה זה לא ינקה מדינה של גיהנום? אז היה די להגיד, לא ינקה מדינה של גיהנום, זה דבר זה. אז מיד כל אחד חשב על התנורים. והיום אנחנו יודעים להסביר, לא שזה לא נכון, זה דבר נורא והיום גיהנום. היום אנחנו יודעים להסביר על פי המערב, שזה כוח שמעדיר את עצמו, הוא מעדיר את החיים שלו, לא מעדיר באלף, מעדיר בעין, כן? היצר הזה, הוא משפיל את אדם, מקטין אותו, כן? זה דבר קל, אדם נהנה מאצבע קטנה של אישה, מסתכל בדבר הזה לשם הנאה, זה גורם לו לכוח, בקום שנובת החיים שלו תפרח, זה קוראים לכוח שמעדיר את החיים שלו, זה גם מדינה של גיהנום. זה הסברה שהיא יותר עמוקה, יש יכולת היום לדור להקשיב הסברה כזאת. אז חז"ל ביטאו בדיוק את הדבר הזה, זה לא שאומרו טוב בוא נמכור לוקשים לאנשים. חז"ל ביטאו את זה בשפה שהייתה מתאימה לאותו דור. ינקה מדינה של גיהנום, והשפה הזו כוללה את כל מה שאנחנו יודעים במערל וברב. היום אנחנו באים להסביר את זה, לפתוח את זה, להבין את זה בצורה יותר עמוקה, תבין את מה שחז"ל התכוונו אליו. זה שייך להסברות הללו, זה שייך להתבשמות של שורשי הנשמות, שמאפשרת להערה שרזי תורה להתגלות יותר. ולפי גילוי זה הולכים העניינים הגלויים. מה זה העניינים הגלויים? זה גם לימוד ההלכה ולימוד השס, אבל גם ההתבוננות של העולם המציאות הגלויה. הולכים ומתעצלים יותר, נעשים אציליים, שייכים אל האצילות, מתקרבים לצד הרזיות. פסוק באיוב, אחד באחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם. אותם שני עצים שעד עכשיו היו נפרדים, הם הולכים נדבקים עד כדי כך שלא יהיה רוח ביניהם, כי לא ינשוב רוח. יופי. אז עכשיו הרב אומר את מה שאמרנו. ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה הנגלית. זאת אותם הסברות שאנחנו היום לומדים בעיון, בגמרה. ההסברות המתחדשות בדרכה של תורה הנגלית, מדור לדור. יש בתוכן, כל אחת מן ההסברות היא נאמנה לסוגיה. לגפת, לראשונים. אנחנו לא עומדים בשיטת הסברות. סוגיה? טוב, הסברה העיקרית. רוצים להכניס את זה בתוך הרשב"א, בתוך התוספות, בתוך רש"י, בתוך מהלך הסוגיה. אבל הנקודה הפנימית של ההסברה מתקרבת להרחבה הנרזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. זה כבר מושג פנימי. אבל הכוונה היא שיש בינה עליונה ובינה תחתונה. כי בינה זה הספירה, כלומר, המדרגה הזאת של להבין דבר מתוך דבר. זה המדרגה של העומק. עכשיו, יכולה להיות בינה תחתונה, להבין את ההתפרטות הדקדקנית. יכולה להיות בינה עליונה. וזה בינה עליונה, בינה עליונה, זה בינה רחבה. חז"ל אומרים, כך מופיע בספר שערי הוראה, שהמושג רחובות הנהר, שמקורו מן התורה, קצת עסקנו בזה כשלמדנו, כן, מסוף פרשת וישלח, שאול מרחובות הנהר, אבל רחובות הנהר זה שער לבינה, ספירת הבינה. טוב, מה זה אומר? אני לא יודע, זה קבלה, אנחנו לא מבינים את זה. אבל המושג רחובות הנהר שער שח לנהרה, רחבה, לאותה מחשבה רחבה ידיעת, מושג רחב. אנחנו אומרים, כל הדינים בסוגיה שייכים בעצם למושג מה זה שטר. אז בואו נתחיל, אפשר ללמוד את הסוגיה, מה אתה עושה, מה רשב"א, מה הוא מקשר, אחרי שכל זה ברוך שלנו, אחרי זה טוב. עכשיו יש מושג מרכזי אחד שמתברר בסוגיה. מה זה שטר? או מה זה עדות? אנחנו רוצים לא רק ללמוד בסוגיה, אנחנו רוצים, אז מה זה שטר? שטר זה כך וכך. האם שטר זה עדות כתובה? האם שטר זה משהו אחר? בואו נראה. שטר יש לו תוך פושע שטר. אנחנו רוצים את כל הפרטים של הסוגיה לקשור לאיזה רעיון אחד גדול, רחב. אז שיטות ההסברה האלה שאנחנו לומדים אותם בדברי האחרונים של דורנו, כל הדברים הנפלאים הללו, רחובות הנהר, זה מתקרב להרחבה הרזית. זה דומה קצת למה שאנחנו לומדים באמונה. גם באמונה אנחנו מדברים על מושגים מאוד מאוד כוללים, שהמון תופעות במציאות עם ביטוי של אותו רעיון. כי אנחנו לא לומדים על רעיונות פרטיים. כשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו רוצים להתקשר לאמת הגדולה, לאמת הפנימית, הרחבה, העמוקה. אחרי אנחנו הולכים, המושגים שאנחנו הולכים ומתעצלים, נהיים מציליים, רחבים מאוד. כל זה, סוג עד היום זה היה סוג של לימוד אמונה. ולימוד הלכה היה מאוד מאוד רחוק מזה. היה סוג בדקדקנות ובפלפלנות, ובהתבוננות פרטית. אבל ההסברות המתחדשות בדרכה של תורה נגלית מדור לדור, יש בתורה נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הזית של רחובות הנער של הבינה העליונה. מי עובדים את העבודה הזאת? תלמידי חכמים, יקרי דעה. הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם. ומתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא תלמוד ירושלמי, העומד לעומת התמורה, שהוא תלמוד בבלי, שהוא האור של ישיבת מחשכים שמאר דמחר שלך. כי זה זוהר. בזוהר כתוב על פסוק ברות, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה. גאולה זה ירושלמי, תמורה זה בבלי. מה זה תמורה? המרת את הדבר בעצמו במשהו חליפי. תלמוד בבלי זה לפגוש את האור של תורה, אבל בתוך מחשכים. כשאתה נמצא במחשכים, אז גם יש לך איזו התבוננות על המציאות. יש אור קלוש, קצת. כל מה שאנחנו לומדים בבבלי, האורה של תורה, אנחנו פוגשים את זה באופן קלוש. כי על זה חז"ל אומרים בגמרא בסנהדרין כ"ד, אומרים על הפסוק, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה שבבית. אתה יודע מה כתוב פה? כמו הקבר, המת, נמצא בתור הקבר, הוא לא פוגש את המציאות. הכל חשוך שם. כן? לא מאחל לאף אחד של להיות שם לפני שיגיע הזמנו. כן? אז כמתי עולם, הכל חשוך, חשוך, חשוך. אז חז"ל אומרים, שכשחז"ל עזבו את ארץ הנבואה, ירדו לבבל, לכאורה התפתח שם כל התלמוד הבבלי, כל מה שאנחנו לומדים. זה נקרא במחשכים. זה נקרא חשוך. במחשכים הושיבה נקימת עולם. למה? מה חשוך שם? תשובה. ההתבוננות של תורה על המציאות. ההערה של תורה נותנת על המציאות. מההערה העצומה הכללית הזאת, נפחנו להיות עוסקים בדקדוקים פרטיים פרטיים. מרגישים את הצרות. יש הרבה פסקאות של הרב, לא יודע, הרבה. כמה פסקאות של הרב. עכשיו מדבר על זה, שכמו שאדם לומד יותר אמונה, כשהוא לומד תלמוד בבלי, הוא מרגיש תוגה. מרגיש עצבות. קצת עצבות. למה? טוב, פיקודי השם ישרים משם חלב, זה נכון. אבל, כשאדם לומד אמונה, ולומד אמונה בצורה רצינית, ועמוקה, ורחבה, ומתרגל להתבוננות כזאת, אז הוא רגיל לפגוש רוחב, ועומק, ונפלאות, כן? והוא חוזר לתלמוד הבבלי, כן? אז התלמוד הבבלי זה גם לפגוש, לבנות יחס על המציאות, אבל זה להמיר את הגאולה, את האור הגדול, להמיר באור חשוך.
אבל
אני
רואה שיש את כל המדרשי חז"ל, כמו שכל המדרשי חז"ל בנויה על זה.
נכון, אבל גם זה הרי מופיע בצורה מאוד מאוד נסתרת ועלומה. זה לא מופיע בצורה מוסברת ועליונה ורחבה. זה מופיע בצורה מאוד מרומזת. נכון? למה זה מופיע בצורה מאוד מרומזת? גם המדרשים שיש בש"ס הם יותר, נגיד, מלובשים ממה שמופיע במדרש רבה. מדרש רבה זה מדרש תנאים, ארץ ישראלי. אז היחס במדרש רבה למדרשים שמופיעים בש"ס, לפעמים זה כמו היחס בין ירושלמי לבבלי. כי מדרש רבה זה מדרש תנאים שנכתב בארץ ישראל. והמדרשים שמופיעים בבבלי זה מצומת יותר.
זאת אומרת, בגלל הגלות אז לא הייתה אפשרות לחבר את הפרטים לכלל.
נכון, בגלל הגלות לא הייתה אפשרות לחבר את הפרטים לכלל. אז אנחנו עסוקים ביחס על אותה מציאות. מה לעשות? הפרוז'קטור נכבה. גם האורות נכבו. יש אור קלוש. ואור קלוש, אתה צריך לדעת איך להתנהל. אין שלום בית באור קלוש. אתה צריך לדעת, תיזהר, תעלו להתעכל. אז יש לבנות יחס למציאות, אבל מאוד מפרטים, מפרטים, מפרטים. מאוד יחס מאוד מהפרטים. כן? אז זה נקרא מחשכים.
זה באיך שאנחנו יכולים עכשיו לגלות את זה, או ש...
לא, התלמוד הבבלי זה ערוך בצורה כזו. הסגנון ערוך בצורה כזו. לעומת הירושלמי שהוא מדלג ומטפס ורץ. לנו קשה מאוד ללמוד ירושלמי, כי אנחנו נמצאים בחושך. כן? אבל כנראה, ככה הרב כותב באיגרות וגם פה, זה יסודו בזוהר. מי שכן רגיל ללמוד ירושלמי, מתוך שאדם שייך מאוד אל הדברים, יש לו כבר יחס אליהם, אז אדרבה בירושלמי הוא מקפץ, מדלק, טק, 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 טק. כן? זה משהו אחר. זה כמו אומרים לך, משל אני אומר, אתה מכיר, לא יודע אם אתה מכיר את הדבר הזה, אומרים לך, 12 שלבים איך לצייר דובי. תצייר ככה. אחרי זה תצייר כך, אחרי זה תצייר כך, אחרי זה תצייר כך. סוף יש לך איזה דובי. נו. אבל יש לך, יש לו כישרון. תצייר דובי. מיד, צ'וק, 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 צייר דובי. כי יש לו את הציוך, מתחיל מהכלל הפרטים. נכון? זה משהו אחר, נכון? זה אחרת. ב-12 שלבים לצייר דובי, זה לא יראה דובי כמו שצריך. כי אתה לא יודע, כשאתה עושה, אתה לא יודע מה, איך, איך זה יראה בסוף, כן? טוב, זה משל. לא יודע אם זה משל כל כך טוב, אבל... אפס, משהו. אז זה בא לומר, כשאתה בא לבנות את המושג על הסוגיה, כשבדל גדול אם אתה מתחיל, מה זה שטר, ומזה אתה קובע את הדינים, ואם שטר יש לך 100 דינים פה, אתה... בסוף אתה רוצה לבנות את זה,
מושג מה זה שטר. לפני שתרד את הפרטים.
לנו אין את זה, כי אנחנו תלמוד תלמוד דבי, מחשכים או שיבלים, ואני אומר שבארץ ישראל שהייתה נבואה, והייתה שייכות לדברים. אז היה אפשר. זה הבדל גדול, בזה לזה, טוב, רק נקרא פה את הפסטה, את המשפט הזה. תלמידי חכמים יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו, אשר מתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא תלמוד הירושלמי, עומד לעומת התמורה שהוא תלמוד הבבלי. מה זה תלמוד בבלי? זה גם אור, אבל זה אור של ישיבת מחשכים שבער דמחשך. באחרית הימים יגלה אור השם, ויתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות, כמו הלכות ברורות, לא משהו בערך. זה יהיו הלכות מאוששות, ברורות. אבל יתקרב הסגנון עם האגדות דחקל תפוחים קדישים. מתל זה יהיה? במועד קץ המגולה, שהוא שיבת ישראל לארץ ישראל לאחיותה בבניין מעשי. כשיתקיים בנו הפסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל פריכם תתנו וענפיכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. תכונתו של הבניין המעשי היא קיבוץ החתום וסתום. דליבה לפום הלוגליה. טוב, זה כנראה נצטרך ללמוד פעם הבאה. אולי תשמרו את הדפים האלה. נתחיל ללמוד.